חוזרים לסוגיות שלנו, של הסוגיות מתוך הדף, לימוד הדף היומי, על פי הלכה ברורה, ואנחנו פה היום בחרנו לדבר על סוגיה בפרק השותפים, שזה פרק קצר, אבל מלא דברים חשובים, ושדורשים גם עיון, והשאלה נוגעת לכמה שאלות עקרוניות. הדיון, הנושא שלנו, נוגע לענייני דיני ברירה, שזו שאלה תמיד קשה בלימוד בעיון, דיני ברירה, אם יש ברירה או אין ברירה, ובפרט איך שזה מתחבר אל העניין של שותפים, בהיותם שותפים, וגם לאחר שהם חולקים את אם הם חולקים את השותפות. וכפי שאנחנו אמרנו, זה פרק השותפים, פרק חמישי בנדרים, בדף מ-100 עמוד ב', השותפים שנדרו הנאה זה מזה, אני קורא במשנה, אסורים להיכנס לחצר. רבי אליעזר בן יעקב אומר, זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו. זאת אומרת, הפתיחה הזו של המשנה מלמד אותנו שיש פה מחלוקת, מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי אליעזר בן יעקב, לגבי שותפים שנדרו הנאה זה מזה, יש להם חצר בשותפות, ויש, אם נדרו הנאה, אז עכשיו לכאורה ישנה שאלה אם הם יכולים להיכנס לחצר. למה בעצם תהיה להם בעיה עם זה? כי בשעה שכל אחד נכנס לחצר, זה לא רק חצר שלו, זה חצר של חברו. אותו חצר שאסור לו ליהנות ממנו. אז איך הוא יכול להיכנס אל החצר? אז באמת תנא קמא אומר שבאמת לא ייכנסו לחצר. יש להם בעיה, עד שלא יתירו את הנדר, יש להם בעיה בכלל באפשרות להיכנס לחצר שהם שותפים בה. אבל רבי אליעזר בן יעקב אומר שזה נכנס לתוך שלו, וזה נכנס לתוך שלו. זאת אומרת שכן אפשר, אבל ההבנה שלו היא שכל אחד כשהוא מגיע לחצר הוא נכנס לתוך שלו, וזה לא נקרא, כי הוא שותף ב-50%. אז אם הוא שותף, אז הוא יכול להיכנס גם בלי קשר אל השני, ככה משמע. כל אחד באופן נפרד, כשהוא נכנס, הוא נכנס לתוך שלו. זו דעתו של רבי אליעזר בן יעקב. וכפי שאנחנו יודעים פה מלימוד הגמרא ומלימוד כל המפרשים, אנחנו פה מגלים שהבעיה היא פה באמת תלויה בדיני ברירה. ככה מסבירים את זה, שזה קשור לכאורה לדיני ברירה. כי מדוע? כי לפי תנא קמא כאילו אומרים שאין ברירה, והפירוש הוא שאי אפשר לברור ולהחליט שכל אחד כשהוא נכנס בפני עצמו לבדו, הוא נכנס לשטח שלו, אלא תמיד הוא נכנס גם לשטח של חברו, שאסור לו ליהנות ממנו, ממילא הוא לא יכול להיכנס אל החצר. אז זה נקרא שאין ברירה, בעוד שלפי רבי אליעזר בן יעקב, אנחנו אומרים שיש ברירה שאפשר לברור, וזאת אומרת שאנחנו מסוגלים לעשות החלטה כזו, שכל אחד כשהוא נכנס, הוא נכנס לתוך שלו, ואומרים, הרי 50% שלו, אז כשהוא נכנס, הוא מממש את הזכות שלו, לבעלות שלו בחצר. וזו דעתו של רבי אליעזר בן יעקב. אז זה לכאורה הסבר הפשוט לדברי המשנה ולמחלוקת של תנא קמא עם רבי אליעזר בן יעקב. עכשיו, מה פה הבעיה? וזה הדברים באים פה לידי ביטוי ברן, שהוא מעריך על העמוד של תחילת המשנה. כי מה כאן הקושי? בעצם הר"ן נותן כאן את הדעות של כל הראשונים שעסקו בפירוש העניין, כולם הם מתמודדים עם בעיה עקרונית וחשובה. כי אם אנחנו רוצים לומר שדברי רבי אליעזר בן יעקב הם תלויים בהלכה או ביסוד הכללי של דיני ברירה, שיש אפשרות לברר דבר ולהגיד שזה שלו, ולהגיד שכשהשני נכנס הוא נכנס לתוך שלו, וזה לא נקרא שהדברים מעורבבים אחד עם השני, זה תלוי בשאלה עקרונית שאנחנו מוצאים אותה בכמה סוגיות בש"ס, שאם יש ברירה או אין ברירה. למשל, הדוגמה המפורסמת שיש ברירה או אין ברירה, למשל, אנחנו מכירים אותה מכמה מקומות בש"ס. אני אזכיר אותה: אדם שיש לו חבית נגיד עם יין שהוא של ערב שבת, והוא רוצה להשתמש ביין הזה לקידוש נגיד בשבת, ויש לו איזושהי בעיה מפני שהיין לא מאוסר, לא יסרו אותו, ואין לו דרך איך לאסר ומה לעשות, אז זה נקרא לוקח יין. מה הוא עושה? הוא אומר, אני אשתה את היין, אבל אני עכשיו מכריז שמה שישאר ביין אחר כך זה יהיה מאסר. אבל אי אפשר להצביע עכשיו כשהוא אומר על כמות היין המסוימת הזו שאמורה להיות קשורה לתרום, שייכת לתרומות ומעשרות, כי עכשיו הרי זה לא מבורר, אבל אנחנו נגיד אחר כך מה שישאר, וברר הדבר למפרע, שאותו היין שנשאר בסוף, זה היין שאליו הוא התכוון מקודם, לומר שזה יהיה מעשר. אז אם אומרים שיש ברירה, אז אפשר לעשר בדרך הזו, אבל אם אומרים שאין ברירה, אז אנחנו אומרים, אין לנו שליטה על הדבר הזה, וגם אם הוא אמר, זה לא מועיל, מפני שאי אפשר להגיד שמה שנשאר זה מה שבאמת היה אותו יין, שהוא באמת אמר, אי אפשר להצביע ביד ולומר, זהו זה. כמו שממילא גם כאן, בשותפות, אי אפשר להגיד שזהו זה, זה, זה של השותף הזה, החלק של השותף הזה, זה החלק של השותף הזה. כלומר, אם אנחנו אומרים שאין ברירה, וזה מופיע בעוד כל מיני סוגיות בשס שאפשר לראות אותם, גם לפי דף המקורות הוא מפנה לכמה סוגיות שבהם אנחנו מוצאים את הדברים האלה, את השאלות האלה של אם יש ברירה או אין ברירה, אז ממילא הראשונים, כשהם לומדים את המשנה שלנו, הם עוסקים בשאלה הזו ואומרים, היות שמצד אחד אנחנו אומרים שהלכה כרבי אליעזר בן יעקב, וזה דבר שמתברר פה, וגם לפי הכללים המקובלים, כי יש לנו כלל שמשנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי. דהיינו שבאמת הלכה כמותו. אז יוצא מכאן שאנחנו סוברים בסוגיה הזו שיש ברירה, בניגוד למה שמקובל עלינו בסוגיות אחרות, כמו במסכת, זה בעיקר מבוסס על גמרא במסכת ביצה, הר"ן מזכיר את הכל כאן בדבריו, במסכת ביצה יש לנו כלל שהגמרא אומרת שאין, שבאמת, שזה תלוי שבדיני תורה אין ברירה ורק בדרבונון, דיינו בשאלות הנוגעות לענייני דרבנן, אנחנו מרשים לעצמנו לומר שיש ברירה מבחינת ההלכה, אבל בדברים הקשורים לדיני דאורייתא אנחנו אומרים שאין ברירה. ממילא אם ההלכה היא שאין ברירה, וכאן אנחנו עוסקים בנדרים באיסור הנאה, זה שאלה של דאורייתא, אז אין ברירה, ממילא קשה ביותר, וזו בעצם השאלה של הר"ן ושאלה של כל הראשונים, יש על זה כל מיני תירוצים, ומעיין נמצא פה את כל כמה תירוצים, אבל אני בדבריי היום במסגרת הזו של הלימוד אני רוצה להראות את הכיוון שיש פה, כמו שאומרים בענייני הברירה בעצמו יש לנו כאילו איזושהי אפשרות לומר שפעמים שיש פעמים שאין. אז הדוגמה הראשונה היא באמת קשורה למה שכרגע אמרנו בדברי רבי אליעזר בן יעקב, שרבי אליעזר בן יעקב אומר שכל אחד יכול להיכנס בתוך שלו. הפירוש הוא, כאן אנחנו צריכים לומר, אנחנו לא אומרים לפי מה שצריך לפרש. ככה התירוץ, גם אחד התירוצים בדברי הר"ן, זה התירוץ האחרון בדבריו. אנחנו לא אומרים שהוברר הדבר למפרע, אלא אנחנו אומרים ששותפות, מבחינת המושג של שותפות, זה בנוי בצורה כזו, שכל אחד כשהוא נמצא, הוא מממש את הזכויות שלו, את הבעלות שלו, וזה מראה במה הוא בעלים על החלק שלו, במחצית שיש לו בחצר, וממילא באמת יכול להשתמש כרגע במחצית הזו, אז זה לא ברירה שאומרים כאילו למפרע, שעל זה אנחנו אומרים שאין ברירה, אלא אנחנו באמת אומרים שפה זה הברירה, שהיא לא ברירה למפרע, ולכן אפשר להגיד את זה, וזה מה שנאמר לגבי שותפות, ככה אפשר לומר כתירוץ ראשון. כהסבר ראשון, שזה אני חושב אפשר להבין, כל שותף, כפי שאמרנו, מממש את זכותו ובעלותו באותו רגע שהוא נכנס, נמצא בחצר כבעלים, כי סוף סוף הוא באמת בעלים, למרות שהוא רק שותף. אבל מה? יש לנו כאן לפי הגמרא, לפי מה שמתברר בגמרא, זה לא לגמרי סגור. כי הנה, עובדה היא שהגמרא אומרת אחר כך, שמחלקת לגבי הדין הזה, מה שאנחנו כרגע למדנו, בין חצר שאין בדין חלוקה, לבין חצר שיש בדין חלוקה. זה נאמר בדף מ"ו עמוד ב'. הגמרא מחלקת ואומרת, שמה שאמר רבי אליעזר בן יעקב, שכל אחד יכול להיכנס לחצר הזו, זה בחצר שאין בה כדי חלוקה. אבל בחצר שיש בה כדי חלוקה, מה זה חצר שיש בה כדי חלוקה? אלה שאלות שאנחנו נפגשים איתן, בעיקר במסכת בבא בתרא, בפרק הראשון בבבא בתרא, שם אנחנו מדברים על חלוקת שותפות. כשמדברים על חלוקת שותפות, אנחנו אומרים שיש דברים שיש בהם כדי חלוקה, ניקח למשל שדה גדולה או רחבה, וגם חצר גדולה, זה אנחנו אומרים שאפשר לחלוק, ואז ההלכה היא שכל שותף יכול לקוף את שותפו לחלוק את השותף, את החצר, את הנכס שהוא בשותפות. אבל יש נכס שאי אפשר לחלוק אותו, מפני שאי אפשר לגזור אותו במספריים, באופן כזה שכל חלק יישאר שווה מצד עצמו. גם בחצר אנחנו יודעים, לפי הגמרא שם, שיש חצר גדולה, אז אפשר לחלוק אותה. אבל אם היא חצר קטנה, אי אפשר לחלוק אותה. אם כן, לפי, זאת אומרת, אין, לא יכול אחד לקוף את השני לחלוק. זה הכוונה. וממילא, הגמרא פה, על פי אותו עניין, הגמרא אומרת לנו שבחצר שיש בה כדי חלוקה, שמה לא יאמר רבי אליעזר בן יעקב שכל שותף יכול להיכנס. כאן אנחנו צריכים להבין למה, מה ההבדל. זה באמת דורש מאיתנו איזושהי הבנה לימודית נוספת, שמה שאני יכול להציע במסגרת שלנו, אני יכול לומר ככה, שבחצר שאין בה כדי חלוקה, אז ממילא אתה באמת מתייחס אל החצר שאי אפשר לחלוק אותה, אז אי אפשר לדבר פה על שני חלקים תיאורטיים שקיימים, אלא אני צריך להגיד שכל שותף הוא שותף בכל במחצית של הדבר. אנחנו אומרים שהכל שלו ב-50%, בעוד שבחצר שיש בה כדי חלוקה אנחנו אומרים שיש לו 50% בחצר, מפני שאפשר לחלוק בפוטנציאל. ממילא אני כבר מלכתחילה מתייחס אל העניין כאילו יש לו מחצית, ולא שאני אומר שיש לו את הכל. ולכן כאשר אני אומר שיש לו רק מחצית, כיוון שהיא עתידה להיחלק, ממילא אתה לא יכול לומר שהוא יכול להיכנס לחצר כל זמן שלא חילקו, מפני שאני לא יודע איפה החלק שלו נמצא. סברה זו שאני אומר בהבדל בין חצר שיש בה כדי חלוקה לבין חצר שאין בה כדי חלוקה, שבחצר שיש בה אין בה כדי חלוקה אתה לא יכול להגיד לדבר על מחצית בפני עצמה, אלא אתה מדבר על הכל במושג מופשט כזה שיש לו את הכל, 50% בכל, בגלל שאי אפשר לחלוק, אז זה תמיד נשאר שלו הכל. אלו דברים בדף המקורות, אני הפניתי לדברי רש"י ותוספות במסכת גיטין בדף ממזיין עמוד ב'. שם אנחנו רואים באמת את שתי הגדרות האלה על שותפות. יש הגדרה אחת שאומרת שהשותפות היא כאילו נוגעת בכל גרגיר וגרגיר, ויש הגדרה אחרת של שותפות שיש מחצית של אחד מהם שהיא נמצאת, כל אחד יש מחצית, וההגדרה היא שיש לו מחצית. בחצר שיש בה כדי חלוקה יש סברה לומר שיש לכל אחד יש באמת יותר מחצית, והיות שאני לא יודע איפה המחצית, אז כשהוא נכנס אולי הוא נוגע במחצית של השני, ומשום כך אנחנו אומרים שהוא לא יכול להיכנס אל החצר. זאת אומרת, יש לנו כאן הבדל עקרוני שמתגלה לנו כאן בין חצר שיש בה כדי חלוקה לבין חצר שאין בה כדי חלוקה. ושוב, גם זה, העניין הזה לא נגמר כפי שהוא, כי כפי שהר"ן אומר בדף מ"ו עמוד ב', אם אנחנו אומרים על חצר שיש בה כדי חלוקה, שהשותפים לא יכולים להיכנס כשהם מודרים הנאה, כפי שהגמרא אומרת בעצמה, מביא שם הר"ן ואומר, ומה יהיה אם הם יחלקו? עכשיו כל אחד קיבל כבר את המחצית שלו. אם כל אחד קיבל את המחצית שלו, אז עכשיו אולי נאמר באמת שעכשיו אפשר באמת כבר שכל אחד מהם יקבל את הזכות במחצית שלו. זה עכשיו ברור שזה המחצית שלו, כי חילקנו. אז אם חילקנו, אז ממילא יכול כל אחד להיכנס. כאן פתאום הר"ן אומר לנו כאן שזה מחלוקת בין הרשב"א לבין הרמב"ם. דברים מבוארים בדף מ"ו עמוד ב'. מה נקודת ההבדל? לפי הרשב"א אומר שגם לאחר חלוקה אי אפשר שכל אחד ייהנה. דבר נורא מעניין. שותפים שהיו מודרים זה עם זה, סופו של דבר בחצר שיש בה כדי חלוקה, אפילו כשהם חלקו את החצר, אומר הרשב"א, זה לא מועיל. כי החצי שהוא קיבל, אומר הרשב"א, זה לא בטוח שזה היה החצי שלו. כי שוב, אין ברירה. היות שאין ברירה, אני לא יכול להגיד שזה היה חצי שלו מההתחלה. אולי זה היה חצי של השני. אז איך הוא קיבל? כי הוא הסכים להקנות לו את זה. זאת אומרת, כאילו הוא קנה ממנו. הכלל הוא במודר הנאה שגם הקניין לא מועיל. ואז ממנו לא יכול להשתמש בחלק השני גם כן. לעומת זאת, הרמב״ם אומר, ודווקא הר"ן מביא את הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שאם חלקו, אז החלוקה מועילה. ואז כל אחד עם החצי שלו יכול להיכנס ולהשתמש כרצונו, מפני שהחצי הזה זה ברור שזה חצי שלו. הדברים האלה קשים, אבל צריך להבין. דווקא בגלל שהם קשים, לכן צריך להבין. ומשמע מכאן, לפי הרמב״ם, וזה כאן חידוש גדול שמתחדש לנו פה, לפי הרמב״ם, שאף על פי שאנחנו אומרים שאין ברירה, שוב, יש מצב שיש ברירה. דהיינו, כששותפים חולקים, אפילו בחצר שיש בה כדי חלוקה, אני לא אומר שהחצי שהוא לוקח זה כאילו הוא קנה אחד מהשני, אלא אני אומר שזה החצי שהוא שלו. חצי שהוא שלו, ממילא זה שלו בלבד. כיוון שזה שלו בלבד, הוא ממילא יכול גם להשתמש בחצי הזה. כמובן, שהדברים האלה, ככה זה נראה להסביר את הרמב״ם, אבל בלימוד, בעיון שוב, אנחנו נמצא שזה לא כל כך פשוט גם כן. למה? כי סוגיית אחים שחלקו, זו סוגיה שנידונת שוב בכמה סוגיות. נזכרת במסכת ביצה, נזכרת במסכת גיטין, גם בדף המקורות אני הפניתי כאן את התוספות והגמרא בגיטין, בדף ממחת עמוד א', אחים שחלקו יש לנו מחלוקת. איך אנחנו מתייחסים אל אחים שחולקים? אנחנו מתייחסים אליהם כמו אל לקוחות או כמו אל יורשים? דהיינו, אחים שחלקו נכס שהיה משותף, חלקו אותו, כל אחד קיבל את חלקו. איך אנחנו מתייחסים אליהם? כי יורשים, זאת אומרת, שאנחנו כרגע אומרים שמה שכל אחד קיבל, זוהי הירושה שלו, שהתברר עכשיו שהיא הייתה הירושה שלו מלכתחילה. אותו חלק, 50% שהיה לו בירושה, זה החלק, או שאומרים כלקוחות. אם הם לקוחות, אני לא יכול לדעת מה היה שלו או לא היה שלו, אלא כיוון שהם הסכימו לחלוק, אז כל אחד נחשב ביחס לשני, כאילו הוא קנה ממנו את זכותו. כלקוחות או כיורשים. כאן אנחנו בעצם הסברנו את הרמב״ם לפי השיטה המובנת שהאחים שחלקו כיורשים, אם אני אומר שיש ברירה. אבל שוב, זה לא בטוח שיש ברירה. אמרנו שלהלכה אין ברירה. אז אם אין ברירה, איך אנחנו יכולים להגיד בכל זאת שהאחים שחלקו זה נקרא שזה חלק שלהם? כאן אנחנו נכנסים שוב לעניין. הגמרא למשל מדברת על זה. אם אחים שחלקו עם לקוחות או אחים שחלקו עם יורשים, יש איזה המון נפקמינות. אחד הנפקמינות הברורות, אם הם לקוחות צריכים להחזיר זה לזה ביובל. הם כאילו לא קנו את הקרקע, זה לא קרקע שלהם, אז הם צריכים לעשות כמין משחק כזה, שביובל צריכים להחזיר אחד לשני, מפני שזה בעצם הקרקע שהם קנו מהאח, או לפחות חושבים אולי זה נקרא שהם קנו מהאח. פה אנחנו חייבים למצוא פשרה בין השיטה הזו שסוברת שאחים שחלקו הם כלקוחות, זאת אומרת שאין ברירה, ובכל זאת אני אומר שיש ברירה לגבי העניין הזה של נדרים. וזה דבר שדורש שוב עיון ומחשבה גדולה, איך אנחנו יכולים להבין, לקשר את שני הדברים גם יחד. בדברי התוספות בגיטין, בדף ממחת, יש לזה איזשהו רמז בלי הסבר. זאת אומרת, כאילו הפשרה הזו בין שתי המגמות, האם באמת אנחנו מחשיבים אותם כאילו זה יתברר שזה החלק שלהם, או שאנחנו מחשיבים מצד שני שזה בכל זאת לקוחות, כמין פשרה שצריך למצוא. תוספות רומזים לכך שיש אפשרות כזו, וכיוון שתוספות רומזים, אז בוודאי שצריכים אנחנו לחפש את הסברה הנכונה, איך אנחנו מבינים שזה יהיה ככה. אני רק יכול כרגע במסגרת הקצרה שלנו רק להפנות, במראי המקומות אני סימנתי פה את השגת אריה. שגת אריה בסימן צדי ועד צדי ב' מדבר על ענייני ברירה ורוצה להגיד ככה. אני אומר את זה רק באמת על קצה המזלג. המשגת אריה אומר שכשאנחנו אומרים אין ברירה, זה כשאני צריך להשתמש בברירה למפרע, כמו רטרואקטיבי. אבל אם אני יכול להגיד שהברירה היא לא רטרואקטיבית, אלא היא ברירה, אבל שיש לה כוח לברירה הזו, לפחות מכאן ולאבא, על כגון זה אומר השגת אריה, יש ברירה. זה דבר מאוד מחודש ששגת אריה מסביר. אין ברירה למפרע. אתה לא יכול עכשיו להגיד מה שהיה אתמול, אבל אתה יכול להגיד שיש דבר כזה של ברירה, וזה באמת בשותפים. אתה יכול להגיד בשותפות שהיא לא נקראת ברירה למפרע, אבל היא ברירה מכאן ולאבא. וכיוון שמכאן ולאבא יש כאן ברירה, אז ממילא בשותפים האלה הם יכולים להיכנס בחצר, כפי שהרמב״ם אומר, וממילא גם זה קשור לסוגיה בגיטין, בדף ממחת, והמעיין יעיין וימצא, אני מקווה, עוד דברים בעניין הזה וילמד. רק ראינו היום שהדברים האלה הם דברים לא קלים. המושג של אין ברירה, כי אין ברירה למפרע, זו היא הלכה פסוקה, שלא אומרים ברירה למפרע במקום שצריך את הברירה רטרואקטיבית, יכול להיות שיש ברירה מכאן ולאבא. וגם בשותפות ראינו שאם אין בה כדי חלוקה, אז הברירה יכול להיות שהיא טובה, מפני שזה נקרא שלכל אחד יש את הכל, והעובדה שאי אפשר לחלוק, זאת אומרת אין פה חלק מסוים שלי וחלק מסוים שלך, אלא הכל שלי והכל שלך. מה שאין כן בחצר שיש בה כדי חלוקה, זה לא נקרא שהכל שלי, אלא להפך, יש לי חצי ולך יש חצי, אנחנו לא יכולים לזהות או לאתר בדיוק את החצי, ולכן אסור לנו להיכנס. וממילא זה קשור גם לכל מיני כללים בשותפות ובחלוקת שותפות. האם חלוקת שותפות נעשית על ידי קניין מאחד לשני, אם אנחנו אומרים שאין ברירה בכלל, או שאם אנחנו נגיד שיש ברירה מכאן ולאבא, אז חלוקת השותפות לא צריכה להיות על ידי קניין, וזו סוגיה במסכת בבא בתרא, בדף ג', והדברים ארוכים ועמוקים, ונראה לי שבשביל המסגרת שלנו, ראינו רק את ה, כמו שאומרים, טיפה מן הים, ואידך זיל גמור, בעזרת השם. כל טוב ושלום שלום.